הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחלי סקפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחלי סקפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים, רעיונות ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, אנחנו איתכם שוב בתוכנית פליי דה פדגוגיה, רדיו סול. צהריים טובים לאורח שלי, דורי, מה נשמע?
מעולה, מה שלומך?
בסדר גמור, וצהריים טובים לטכנאי החדש שלנו, גיל היקר, מה שלומך?
אני מעולה, תודה רבה.
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, ואנחנו יוצאים לדרך עם המון המון אור, אחרי שהיו לנו ככה ימים לא במיוחד מאירים, עם השיר המקסים של אריאל זילבר, שמש, שמש.
Yeah.
אז שוב שלום לכל הצופות, הצופים, הוותיקים והמצטרפים. אתם עימי ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה. נעים מאוד, שמי דוקטור חיננית לויפר פלד, דוקטור לפסיכולוגיה ולחינוך, משחקולוגית, מומחית בתחום הנחיית קבוצות, יועצת ארגונית, מאמנת ומגשרת, בעלת ותק של עשרות שנים בעולם האקדמיה בארץ ובחול. התוכנית פליי דה פדגוגיה הינה תוכנית ייחודית ובלעדית, המוקדשת כל כולה לתחום המשחוק והמשחק בחינוך ובארגונים פרטיים. במהלך נסיעותיי המקצועיות הרבות לחול ובפגישותיי המרובות בארץ, נפגשתי עם עשרות מנהלים במערכת החינוך ובמגזר הפרטי. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, מעידים עד כמה תרומתם של המשחק והמשחוק חשובים ביותר בארגון אליהם הם משתייכים, והם חלק אינטגרלי מיום העבודה שלהם. מדי שבוע אני זוכה לארח בתוכנית מומחית בתחומם בנושא המשחוק. והיום אני מארחת את דורי. היי לך, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר גמור.
איך זה היה להגיע אלינו לכאן?
אני אוהב לצאת מחוץ לעיר.
ומחוץ הקופסה גם.
בהחלט. זה לא קורה יותר מדי. אני גר ביפו.
כן.
זו הייתה הזדמנות טובה לראות מרחבים קצת.
איזה כיף. אז אני הזמנתי את דורי אלינו לכאן, כי דורי בעצם איש רב פעלים, שאנחנו נשמע בשיחה שאני בטוחה שתהיה לנו מרתקת, בנושא של משחקים, ובעצם אתה כבר מזה כמה שנים, שתכף אתה תפרט לנו, מייסד בית ספר לעיצוב משחקים, שנקרא Hands on Games, והייתי שמחה ככה לשמוע, איך זה התחיל כל העסק הזה? מאיפה זה הגיע? מה היה לפני 10, 15 ו-20 שנה איתך? איפה נמצאת בדיוק שפתאום הגענו למקום והמיקום הזה?
טוב, אז כיוון שיש לנו, אין לנו 7 שעות, אני אנסה לתמצת.
אנחנו יכולים לארגן.
אז בגדול, הייתי משחק בתור ילד הרבה משחקי מחשב והרבה משחקים באופן כללי, אבל הדבר הזה נעלם כליל מהחיים שלי עת התגייסתי לצבא. זה פשוט משהו שהפסקתי לעשות וזה נעלם לגמרי. וכך חפו להם שנים והתעסקתי בעיקר במוזיקה ובתפקיד האחרון שלי לפני גיימינג.
מה זה התעסקת במוזיקה? אתה לא יכול להגיד לידי וברדיו, התעסקתי במוזיקה וככה להמשיך הלאה. נכון. תן לנו איזה פירוט קטן.
אז הפקתי מוזיקלית 2 אלבומים שלי.
וואלה.
אלקטרונים. וזה היסטוריה רחוקה, כי אני חושב שאת הטרק האחרון שעשיתי זה היה בערך ב-2010. האלבומים יצאו בשנת 2004 ו-2006, וזה היה נפלא, אבל רציתי לראות מה עוד אני יכול לעשות. אז איכשהו הגעתי לאינטרנט ולהייטק, וניהלתי אתר שנקרא פליקס. זה היה אתר וידאו, שהיה אז עם יוטיוב. אז יוטיוב לא היה כל כך גדול, כי הוא היה באנגלית, והיה את פליקס. אז הייתי בפליקס כמה שנים, וכשזה נגמר, פחות או יותר ביום שגוגל החליטו לתרגם את יוטיוב לעברית, הבנו שזהו, זה ימינו פה ספורים. אז תהיתי מה אני עושה עם עצמי. אז לקחתי איזה טיים אוף, נסעתי, טסתי לברזיל, הייתי שם כמה חודשים, חזרתי, עדיין לא ידעתי מה אני עושה. כי ידעתי שאני רוצה לגוון, זאת אומרת, עשיתי מוזיקה הרבה שנים, אחרי זה התעסקתי באינטרנט ווידאו אינטרנטי, ועבדתי עם אנשים סופר מוכשרים, מה עכשיו? ואז התחיל איזה אתר שנקרא קורסרה, שבעצם מציע קורסים אקדמיים בחינם, עדיין מציע, אתר מדהים, ועשיתי כל מיני קורסים, ואחד מהם היה קורס שעסק במשחוק, גיימיפיקיישן, של קווין וורבך, ואמרתי, וואו, איזה תחום מטורף, איפה הדבר הזה היה בחיים שלי, בעצם מה קרה? בכל השנים האלה שהפסקתי לשחק, למה הפסקתי לשחק ורק רציתי ללמוד עוד על גיים דיזיין בעיקר.
וואו.
וזה ממש יש לי תואר בקולנוע, לא דיברנו בכלל על הסיפור הזה של משחקים בכל התואר בקולנוע. זה כאילו הזוי.
לא להאמין. באיזה שנה למדת?
למדתי בין השנים.
כן.
2000 ו... למדתי מוזיקה כמה שנים, ואז למדתי קולנוע בתל אביב, בין 2005 ל-2010, משהו כזה. סיימתי עם זה בסוף.
לא, כאילו, למה אני שואלת? אני שואלת מכיוון שא', אתה בחור צעיר, זאת אומרת, זה לא שלמדת את זה לפני 40 שנה, כי לא רואים, וזה מדהים שבעצם לימודים כאלה שאתה אומר מתבקש להכניס שם את התחום.
כן, היום הם כבר הגיעו לזה. הם כבר מלמדים את זה, אבל אז מדברים על הקולנוע, זה אומנות השביעית, וזו אומנות כביכול האחרונה, אבל מה קורה בעולם הגיימינג, שזה תעשייה הרבה יותר גדולה מתעשיית המוזיקה והקולנוע יחדיו, נכון. אף מילה. אז באמת זה היה בעיניי שוק, שקודם כל אני לא מותקן, לא הייתי מותקן למה שקורה בעולם הגיימינג, וגם שלא מדברים על זה במחלקה לאומנות ובבניין מקסיקו באוניברסיטת תל אביב, זה היה מאוד מאוד מוזר. אז עפתי על הדבר הזה, ורק רציתי לקרוא כמה שיותר, ואז להתחיל לשחק, והיה לי איזה מנטור שהתחיל להביא לי משחקים, ובד בבד התחלתי לעבוד בחברת גיימינג, שלקחה אותי במזל גדול, היום לא היו לוקחים אותי, אז לא היה לי שום ניסיון, אבל החברה הייתה מאוד קטנה, 20 איש בערך, והתחלתי איתם, ובעצם למדתי את המקצוע דרכם, זו חברה שנקראת היום Crazy Labs, חברה גדולה, היום. ואחרי כמה שנים שם, בתור Creative Director, נורא רציתי להתחיל ללמד את המקצוע, כי אני תמיד מלמד, אז פתחתי קורס ערב אחד, ומשם זה התגלגל למה שהבית ספר היום.
מדהים. פשוט מדהים. בוא ספר לנו על בית הספר.
אז בית הספר התחיל בתור קורסים של ערב, קורס אחד שלימד אנשים לעבוד על מנוע מאוד פשוט שנקרא קונסטרקט. קונסטרקט הוא מנוע משחקים בדו-מימד, שהקטע שלא חייבים קוד בשביל לייצר איתו משחקים. זה כמו וויקס לגיימינג. עדיין צריך להבין לוגיקה וצריך להבין פחות או יותר מה רוצים לעשות, אבל לא צריך לכתוב סינטקס של קוד שמרתיע הרבה אנשים, בכללם אני, זאת אומרת, אני לא מגיע עם הרקע של קוד, אז זה נתן לי את האפשרות ליצור. אז התחיל כך, ואז המשכנו ללמד עוד קורסים שהשוק צריך, כמו קורס יוניטי, שזה קורס שעוסק במנוע הכי פופולרי בארץ, זאת אומרת, רוב החברות בארץ עובדות איתו, וגם בעולם, זה מנוע מאוד פופולרי. יותר מורכב, פריימוורק מאוד גדול, אז התחלנו ללמד אותו. פיתוח משחקי קופסה, בתור פשן אישי שלי, והפך להיות גם כן קורס שמגיעים אליו כל מיני אנשים.
עוד מעט אנחנו ניכנס לזה ביתר הרחבה.
כן. אז ככה הבית ספר התחיל לבסס את עצמו, ואז נכנסו לקורפרייט טריינינג. זאת אומרת, הבנו שאם אנחנו יכולים להכשיר אנשים בחוץ, אנחנו יכולים גם להכשיר אנשים בתוך התעשייה. והתחלנו להציע קורסים שונים, גם ביוניטי וגם בפיתוח משחקים וגם בחשיבה משחקית. והיום אנחנו עובדים עם החברות הכי גדולות בארץ של גיימינג, אם זה פלייטיקה ואם זה איירון סורס, ויש לי סדנה במון אקטיב שבוע הבא, זה חברות גדולות. וגם הרבה חברות שהן לא קשורות למשחקים, זאת אומרת, אם זה חברת Waze או AT&T או חברות בסדר גודל כזה, שרוצות להבין מה הן יכולות ללמוד למשחקים ואיך הן יכולות להשתמש בזה בשביל העסק שלהן. אז זה בעצם הפך להיות סוג של ביזנס נוסף של הבית ספר, ועוד שיתופי פעולה שונים, כמו עם תעשי ידע שדיברנו קודם, כדי בעצם להעביר את המקצוע הזה הלאה.
קודם כל, בעיניי זה מרתק, ודיברנו קודם ככה בחוץ, לפני שהתוכנית החלה, ואמרתי לך שאותי זה ממש ממש משמח. אתה יודע, בסוף הדברים מגיעים גם אלינו כאן לארץ, אם כי באיחור מה, אבל זה ממש משמח אותי לראות שהנה הדברים ממש בסוג של איזושהי פריחה, וכל הנושא הזה של משחוק או גמיפיקיישן, כמו שיש לומר נגיד באנגלית, באמת תופס כאן איזושהי תאוצה, וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו יכולים לראות את התאוצה הזו גם במערכת החינוך וגם במגזרים אחרים, למשל בהייטק. זאת אומרת, פתאום אנשים נופל להם האסימון שמנהל בהייטק, שכאילו מה קשור בכלל לנושא של משחוק, יכול לפתוח איזושהי ישיבה ולהשתמש באלמנטים משחקיים. הייתי שמחה שככה תשפוך אור ממש ביתר הרחבה על המקום הזה שהוא לא מערכת החינוך, ואחר כך בחלק השני של התוכנית ניגע יותר במקום הזה של מערכת החינוך וחיבור לתעשי ידע ומשחקי קופסה.
אוקיי, אז אפשר לדבר קצת על הייטק.
לאו דווקא, אבל כאילו הבנת את הכיוון.
כן, כן. בהייטק פשוט נוח לי.
לך לשם, סבבה.
העניין עם משחקים, שאני הרבה פעמים שואל אנשים מה האסוציאציה שאני אומר, כשאני אומר את המילה משחק ומשחקים, מה האסוציאציה? מה האסוציאציה שלך?
וואו. הדבר הראשון שעולה לי זה חיוך.
חיוך.
שמחה.
אוקיי.
כן, okay. זה הדבר הראשון. עם כל זה שאני, כאילו, אני יכולה להגיד עוד המון המון דברים, אבל היות וסוג של התקלת אותי, למרות שאני זו שבדרך כלל מתקילה גם את שוקי שנמצא איתנו
נכון,
כאן היום.
נכון, שאלתי את שוקי.
בדיוק. אז כן, כשאתה אומר משחק, שובבות, צחוק, זה לוקח אותי לשם. שוקי, אז... לאן לוקח אותך? מה חשבת? שאתה תשב ולא תעבוד היום, אה?
לא, בסדר, יש טכנאי, אז...
יש טכנאי, שוקי הוא מנהל, וסבבוש.
משחק לוקח אותי לרעש.
רעש?
כן, לוקח אותי לבלגן.
אה, אוקיי.
לוקח אותי לשמחה.
אבל בקטע הטוב, כי רעש זה למקום לא טוב, אתה יודע.
כל עוד שהם שחקים לא אצלי, הכל טוב. בקטע הטוב, הכל טוב. רעש, משחק, לוקח אותי לחיים, להתפתחות.
וואלה.
כן.
גיל, כשאתה שומע משחק, לאן זה זורק אותך?
האמת שזה לוקח אותי למפלט. זה מקום שמאפשר לי להיות מי שאני לא יכול להיות.
אוי, זה תשובה נפלאה. מה זה?
אוקיי, זה ההבדל בין הגילאים.
נכון, בין הגילים.
בין הגילים, בדיוק. בין 53.
לא, זה לא רק עניין של גיל, זה גם עניין של אינטליגנציה. תקשיב, יש לך פה תותח על.
זה גיל, אין מה לעשות.
זה גיל עם הגיל.
גיל והגיל.
גיל והגיל.
בלי התרגיל.
וזה... לא נשגע אותו היום. ואתה, לאן זה לוקח אותך?
אז אוקיי, אז התשובה שלי היא מוטה, כי אני עוסק בזה המון, אבל מה שמעניין זה התשובות שעולות מהאנשים. אני באמת שואל את זה הרבה, זה מעניין. אני חושב שהמילים כיף וילדים חוזרות על עצמם בצורה גדולה יותר.
נכון. אני מסכימה איתך, אפילו דרך הזום, אני כבר שנה ומשהו עובדת דרך הזום, כל ההשתלמויות והסדנאות וההרצאות אני עושה דרך הזום בארץ ובעולם. ורק כשאני מדברת על הנושא הזה של המשחק ושל המשחוק, ישר אנשים, ולא משנה מהגיל שלהם, אותים הבאה של ילדים. וזה החלק שאותי הכי משמח, הכי מרגש, לראות פתאום, אתה יודע, אנשים מבוגרים, 50 פלוס, 60 פלוס, משהו כאן, כאילו, אתה יודע, נחשף, וכאילו שכבות של איזה אבק בוגר כזה, או מבוגר, לאו דווקא בוגר, פתאום ככה יורדות ומתגלה הילד שבו או שבא.
אז אני מסכים שזה באמת זה הקשר נכון, אבל הוא מחמיץ משהו מאוד חשוב בעניין הזה של משחק, ונדבר על זה משני פנים, אחד מהפן אחד זה הפן הלימודי, והפן השני זה הפן ה... דעת מה, גם לימודי. כי אם חושבים על משחקים דיגיטליים שהתחילו בצורה מסחרית להגיע בשנות ה-70, 72, בעצם זו הפעם הראשונה שבה בן אדם מן היישוב עמד ודיבר עם מחשב. עד הנקודה הזו, זה היה משהו ששייך אך ורק לסופר גיקים שיודעים לדבר הנדסית ויודעים לדבר עם המחשב. לא היה שום קשר. ובעצם משחקים נגישו את הדבר הזה שנקרא טכנולוגיה לכולם. ועד היום זה מה שבעצם, זה חוד החנית של טכנולוגיה. אנחנו מסתכלים על חברה כמו NVIDIA שמייצרת כרטיסים גרפיים, היא עושה את זה בגלל שוק הגיימינג, והיא חוד החנית של הטכנולוגיה בכל כך שקשור במעבדים גרפיים, וזיהוי תמונה, וכל המפלצות האלה שאנחנו מזיקים בכיס.
שזה מדהים.
עכשיו, זאת אומרת, גיימינג הם האחראים הגדולים יותר לרווניו של אותם חברות, זאת אומרת, לכסף שנכנס, לטכנולוגיה, ובעצם הם מנגישים לנו טכנולוגיה. לא בכדי משחק כמו סוליטר. את יודעת, מכירה את הסיפור מאחורי סוליטר?
לא, אבל תספר.
אז סוליטר זה
הבנים
משחק
שלי שכולנו... בטוח מכירים, בטח גיל אני מניחה מכיר. שוקי אני לא יודעת, שוקי?
בוודאי שהוא מכיר.
לא יודעת.
שוקי, את המשחק, לא את הסיפור.
את המשחק גם אני מכירה. סיפור, פחות. שוקי?
סוליטר זה עם הקלפים.
סבבה.
אלוף.
אבל את הסיפור מאחורי, מכיר?
לא, סיפור מאחורי לא.
זהו, הוא
שאמרתי. אז למה יש לנו סוליטר? מתי סוליטר יצא? סוליטר יצא...
שנות ה-80 משהו?
סוף שנות... זה שנות ה-90, Windows 3. מה היה חדש בווינדוס 3? הם סיימו את הממשק הגרפי שלהם, שבעצם כלל עכבר. עכשיו, יש לך פה מלא מלא אנשים שלא ישתמשו בעכבר בחיים שלהם, צריך ללמד אותם איך. אז הם עשו את זה באמצעות סוליטר ובאמצעות שולי מוקשים. זאת אומרת, זה היה תוכנה לא מדע.
אתה יודע, הילדים בבית ספר קוראים לזה שולה.
לא, לא, לא הייתי מודע לזה.
כן, הנה שולה והמוקשים.
אז הנה סיפור מהמם.
אני חייב להתוודות, אני גם חשבתי זה שולה.
מצחיק. שולה מוקשים? אוקיי, יש בכך מלהעיד על מערכת החינוך אולי, אבל הרעיון הוא שמייקרוסופט השכילו להבין שאם אתה באמת רוצה ללמד מישהו, אתה רוצה לגרום לו לעשות את הפעולה הרבה מאוד פעמים, ולתת לו פידבק מיידי, שזה בעצם לימוד, וזה מה שעושים במשחקים.
מגניב.
אז זה סוליטר, ואפשר גם להמשיך קדימה ולראות איך כל טכנולוגיה חדשה שהגיעה, בעצם אומצה על ידי הקהל הרחב באמצעות משחקים, בין אם זה מטבעות קריפטו, שהגיעו לפריצה גדולה באמצעות קריפטו קיטיז, שזה משחק איסוף חתולים מבוזרים, שבגללו אני קניתי את המטבעות הראשונים שלי.
את זה אני לא מכירה. אתה מכיר?
האמת שגם לא.
לא. שוקי גם בטח לא מכיר את החטלטולים האלה. לא, הוא אומר גם לא.
אז היום, אותה חברה שעשתה את החטלטולים, אולי עכשיו מדברים כולם על NFTs, שזה בעצם מעין סוג של אומנות מבוזרת שאתה יכול לקנות ולהיות הבעלים היחיד שלה, ועושים את זה עם NBA, מצלמים בעצם פריימים מסוימים ומוכרים אותם לבבה במחיר. החברה שעשתה את זה עשתה את קריפטו קיטיז, שזה היה משחק שמאפשר לך לסחור בחתולים מבוזרים, ונמכרו שם חתולים במיליונים של דולרים, אבל העניין הוא, שפתאום אנשים מן היישוב אמרו, אוקיי, זה מה שעושים עם מטבעות קריפטו, אז אני רוצה שיהיו לי כאלה. אז זה רק כמה דוגמאות, כמה משחקים הם בעצם מנגישים טכנולוגיה, כי משחקים הם לימוד, זה אותו דבר, זה סינונימוס.
לגמרי, לגמרי. איפה מתוך ההיכרות שלך והיום יומית, כי אתה ממש בתוך זה, אתה רואה שימוש בהייטק, אוקיי? בכל הנושא הזה של המשחוק, ביום יום אני מתכוונת.
אני מתקשה לחשוב על איפה לא, האמת היא. אני מסתכל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל שהאייפון יצא לפני כך וכך שנים, המתחרה הגדול שלו היה בלקברי, אותו טלפון עם המון 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 כפתורים על המסך, ואנשים נשבעו שהם לא יעזבו את הדבר הזה. עכשיו, האייפון הוא כולו משחקי, זאת אומרת, כל המהות שלו וחייבת המשתמש והגרירה והזום, זה הכל שם, והרבה רעיונות שכבר היו בגיימינג לפני, ואימצו אותם לתוך המיינסטרים מדיה, עד לחברה כמו Waze, שהתחילה בתור חברה מאוד ממושחקת, שבעצם הדמות שלך הפך להיות מעין פקמן כזה, שאוסף נקודות, ועל הדרך אתה בעצם נוסע וחושף עבור החברה מידע שיכולה להשתמש בו בשביל מפות, ועד היום, זאת אומרת, היום אתה אומר או מטריע על איזשהו מפגע בדרך, אתה מקבל נקודות, עם הנקודות האלה אתה יכול להשיג אייקון אחר, כמובן זה לא מדבר לכל היוזרים, אבל הגישה היא משחקית, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, בין אם טינדר, אפליקציית היכרויות שהיא דה פקטו משחק, שהמטרה שלו היא להשיג מאץ' ועד חברות אחרות. אני לא רואה את זה, לא משתלב בכמעט כל חברה, ולכן אני טפו 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 עסוק.
טפו 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 וטפו טפו טפו, ואני גם כן נתתי לך להיות עסוק, נתתי לך לבחור כמה שירים.
איזה כיף זה היה.
אני ראיתי, אפילו העלית הפוסט בעניין. ואיזה כיף, אמרתי, וואלה, שימח אותי לגמרי. אחד השירים שבחרת של מתי כספי והפרברים בלב כבד.
זה נכון.
ספר לנו כאילו, למה, מה הבחירה?
אז גרתי בברזיל תקופה, בערך שנתיים. אני דובר פורטוגזית, אני מת על המוזיקה, והשיר שאנחנו עומדים לשמוע זה בעצם סגנון שנקרא פוהו, שמתי כספי בגאוניותו לקח, וגרם לזה להישמע כאילו זה שיר שנוצר פה, אבל הוא בעצם לקח מלודיה מפורסמת ברזילאית ונתן לה את הטאץ שלו, וזה פשוט שיר מדהים, אז אמרתי למה שרק אני אהנה.
בדיוק, למה שרק אתה תהנה? בואו נהנה כולנו, אז אנחנו נשמע את בלב כבד. תודה.
של מלאנו עם רעב מבורקים פיתה ואורז מבטיח חופני סוכר ותוקים אבל קבלו ליבנו תקופת גרון מחנה שבנה הרנות מר שתי גדות אבסדות אבק שגשם בא במבטיח
מפתיה, הכל שרים כמה טוב. הכל אומרים זה מפתיה, מפתיה חורף רטוב. אבל בחורף צחיה, חגה אינום שוב קרוב. ואז כבדו ליבנו, ובגרון בחנק, שבנהר אין עוד בית, ושני קטותיו שדות עבר. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר תקוותי. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר תקוותי. יורד לו גשם עלינו, רעמים וברקים, פיתה ואורז מבטיח, חוטני סוכר מתוקים. אבל קבלו ליבנו, ובגרון מחנה, שבנה הרנות מים, ושתי קטות אבסדות עבר. שגשם בא במפתיח, הכל שרים כמתור, הכל אומרים זה מפתיח, מפתיח חורף רטוב. אבל בחורף צחיח, חגה אינו שוב קרוב. ואז כבדו ליבנו, ובגרון מחנה, שבנה הרנות מים, ושתי קטות אבסדות עבר. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר תקוותי. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר תקוותי. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר תקוותי. שנה שכונה מייבשת, נהר שדה על בגי, ושתי עיני הנפלה ואת פאר
איזה כיף היה לשמוע את מתי כספי לצד עוד כל מיני פטפוטים וצילומים כאן אצלנו באולפן, ובהחלט הווי פה מגניב ומרקיד. אתה יודע, לפעמים מגיעים לפה אורחים ואנחנו גם מפזזים לנו, לפחות זה היה לפני הקורונה. אני מניחה שבקרוב, מה אמרו, ראשון לשישי או ראשון לשביעי? ראשון לשישי. אז יאללה, בקרוב האורחים שלי יפזזו, כי אתה יודע, היינו צריכים כזה לשמור... מה זה מרחק?
נכון.
אני...
עדיין צריך לשמור מרחק.
כן.
עדיין יש חובה של מסכות.
כן.
לא ביטלו.
לא אמרתי שביטלו, אבל חכה.
ומצד שני, זה יותר טוב, כי עדיין אפשר לשמור על דיסטנס בין האנשים, אז אם אני לא רוצה אותו, אז אני אומר לו, יש קורונה, תשאר אחר.
בדיוק, זה... בדיוק. זה אנחנו
היתרונות
יודעים.
היתרונות והחסרונות.
לגמרי,
כמו
לגמרי.
כמו שולה והמוקשים.
בדיוק.
אותו דבר, קורונה והאנשים.
אני חושבת שאם... אם דורי יצא מפה היום, זה עם שולה.
כן, אני צריך לבחור את זה בתור שיר.
אולי אנחנו נשים...
הוא יצא עם שולה, אנחנו נצא עם המוקשים.
אוי ואבוי. לא, לא, אני כבר היה לי בפעם קודמת, נכון? אז לא, בבקשה, תן לי לחזור בביתך לצפון, תודה. אז ממש לפני שיצאנו ככה לשמוע את השיר המדהים והקצבי הזה, באמת ראינו איפה ההשפעות של כל הנושא הזה של המשחוק בתוך עולם ההייטק, ואי אפשר בכלל לנתק אותם. זה כמו שאני אומרת, אי אפשר לנתק שפה ותקשורת בין אישית משום תחום. זאת אומרת, איפה שלא תיגע, יש שם את העניין הזה באמת של כישורי שפה, והנושא הזה של התחום החברתי, וגם על זה דיברנו ממש לפני דקותיים. אני עושה איזשהו גליץ' כזה למקום הזה של תעשי ידע, אני יודעת שחברתם אליהם עכשיו, בוא ספר לנו על המיזם, ואשמח גם אחר כך לשמוע איפה זה מחבר אותך גם לעולם החינוך.
טוב, זה די מחבר.
אליך, חנוך.
זה די מחבר אותי לעולם החינוך, כיוון שתעשי ידע זה גוף שעוסק בחינוך, בעצם גוף שייך התאחדות התעשיינים, ובעצם עובד עם בתי ספר על קורסים מדהימים שקשורים בכל מיני Internet of Things וחשיבה עתידנית וכל מיני דברים כאלו. אז נוצא החיבור, כי אני מסתובב במעגלים האלה של החינוך, אני עובד עם כל מיני גופים, ובעצם ביחד חשבנו איך אנחנו יכולים להעביר את הידע הזה שפיתוח משחקים ולהכניס אותו כחלק מהסילבוס כבר אצל ילדים בגילאים של כיתות ד', ה' וו'.
מדהים.
ויותר מעניין גם בהם בעצם הערכים שעומדים מאחורי זה. זאת אומרת, יש, כמו שדיברנו קודם, משחקים זה כיף והכל זה נכון, אבל מה עוד יש ולמה מפתחי משחקים, אגב, היזמים הבולטים של דורנו התחילו בתור פיתוח, בתור מפתחי משחקים, אם זה סטיב ג'ובס, למשל, שעבד בשביל אתרי, או שזה אילון מאסק שהיה מפתח משחקים עצמאי והוציא את המשחק הראשון שלו בגיל 14. אז יש שם משהו. ואחד הדברים שאנחנו מוצאים זה קודם כל חשיבה במערכות, חשיבה מערכתית. משחק זה מערכת. כל דבר זה מערכת. אתה מתחיל לראות את המערכות האלה בכל מקום ולהבין כיצד עובדים אינסנטיבים, תגמולים, כיצד אנשים פועלים על פי התמריצים האלו. ומשחק בעצם נותן לך את זה בזעיר אנפין. זאת אומרת, אתה מייצר מעין מציאות מדומה לכדי משחק, רואה איך ההתנהגות של האנשים עובד במשחק עצמו. אתה יכול לעשות את זה בסקייל יותר גדול, אפילו של מיליונים של אנשים, אם אתה תופס את המחשבה הזו. כמובן שניהול פרויקטים זה חלק מהעניין, עבודת פיתוח איטרטיבית, זאת אומרת שאתה מנסה משהו, זה לא מצליח, אתה מנסה אותו אחרת קצת, ולאט לאט אתה מתכוונן ומשתפר עד שהמשחק שלך הופך להיות משהו. אני אומר לסטודנטים שלי, כל המשחקים מתחילים בתור משחקים משעממים. שלא יעבדו עליכם, זה נראה כאילו משחק זה משהו ש... From the get go הוא נורא נורא כיף. לא, יש שם עבודה קשה ומדעית עד שהמשחק
לגמרי,
הופך להיות משהו.
לגמרי, לגמרי. וזה תענוג גדול לראות את המשחקים. נמצאים בהמון מקומות שחלקם גם קשורים ממש לעיצוב התנהגות ולעבודה אישית על ילדים, בני נוער, מבוגרים, גם הפחתת חרדות. לפני כ-20 שנה לפחות יצא בקופות החולים כאילו טיפול, אבל הוא משחק שנקרא ביו-פידבק, שבעצם הוא סוג של משחק שאותו ילד, נער או אדם היו מגיעים והיו צריכים בעצם לעשות פעולות משחקיות, ותוך כדי ודרך זה בעצם להגיע לאיזושהי רגיעה מסוימת. זאת אומרת, זה כאילו לקחת את המיינדפולנס ולהכניס אותו באמת למקום הזה של המשחק, וזה פשוט בעיניי מדהים. עכשיו שאתה אומר שיש גם חדירה של תעשי ידע שלכם לתוך הסילבוסים בבית הספר, הללויה.
כן, ימים הגיעו. כן, קוראים הרבה דברים מעניינים בתחום. יש משחק עכשיו שקיבל את אישור משרד הבריאות האמריקאי להינתן בתור תרופה, בעצם משחק שמטפל ב-ADHD. זה לקח המון שנים, זאת אומרת, המשחק הזה כבר בסביבה משנת 2012, אבל קיבל זאת ממש לפני חודשים ספורים.
איזה יופי.
אז עכשיו אפשר לרשום את זה, זאת אומרת, זה חלומו של כל ילד, נכון? הרופא רושם לך משחק.
מדהים.
לפחות שעה ביום.
זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. תשמע, מגיעים אליי לקליניקה ילדים, ושבכיתה, אתה יודע, הם לא יושבים, אתה יודע בדיוק איך זה בא לידי ביטוי, וכל מה שאני עושה איתם, זה בעצם דרך הנושא הזה של המשחוק. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, לשבת לשחק, הוא יושב חצי שעה, איך הוא יכול? ומול המורה הוא לא יכול את החמש דקות. זאת אומרת, שיש כאן בעצם איזושהי דרך מעניינת ומרתקת להגיע אל אותם הילדים, ולא רק על אותם ילדים, כי יש לנו גם אנשים מבוגרים שיש להם בעיות כאלה ואחרות, ואני בטוחה שהדברים האלה באמת יגיעו אליהם.
חד וחלק, אין ספק.
ממש. אני אשמח ככה שתיתן לנו קצת אינפוטים לנושא הזה של משחקי קופסה, של הפיתוח, איך זה עובד. אולי גם יש איזשהם קורסים שאמורים להיפתח ואפשר להציע אותם לציבור. אתה יכול גם בפוסט שאני אעלה אחר כך להכניס שם פרטים בשמחה. אולי גם אני אגיע.
אז מה נדבר על משחקי קופסה? משחקי קופסה זה קסם בעיניי, כי בעצם מדובר על חפצי יום-יום, אפשר לומר. חלקם משחקים יותר או פחות, אוקיי, קוביה זה חפץ משחקי, אבל אפשר גם לעשות משחק מכל דבר, ותוך כדי שזירת חוקים ומטרות, פתאום יוצא מזה משהו שאנשים אוהבים לעשות. זה מאוד קשה. אני חייב להגיד שחשבתי שזה יותר קל. הגעתי למשחקי קופסה אחרי כמה שנים טובות ביצירה משחקים דיגיטליים. זאת אומרת, היו לי כבר, היה לי שם מיילג' לא קטן, עבדתי על מעל ל-30 משחקים כאלו, שרובם יצאו חוצה ושיחקו בהם המון המון אנשים. ואז אני מגיע לעולם הקוביות והדברים לא עובדים כל כך טוב. זאת אומרת, היה לי מאוד מאוד קשה, אני חושב שלקח לי בערך שנה ומשהו להצליח לייצר משחק שהרגשתי שהוא משחק ראוי. אז עם השנים, זאת אומרת, אני מדבר כאילו, התחלתי לנסות לפני בערך 5 שנים, אז לקח לי קצת זמן, עכשיו אני מרגיש שאני יותר טוב בזה. אני עדיין לא מעצב משחקים, משחקי קופסה מדהים, אבל לפחות אני יודע איך עושים את זה עכשיו. ואחת התובנות הגדולות שהיו לי, היה מאיפה לתקוף את הנושא, מאיפה להתחיל בעצם. יש בגדול שתי גישות, יש את הגישה המכנית ויש את הגישה התמטית. משחק הוא מכני באופי שלו, זאת אומרת, אפשר לחשוב על קוביה הונגרית שמסובבים אותה בצורה מכנית עד שהפאזל הזה נפטר. מכניקה זה שם נרדף לפעולות שמקדמות את המשחק קדימה, וזה משהו הנדסי. מהצד השני, יש את העולם שעוטף את המשחק. לא תמיד יש, כן? יש משחקים אבסטרקטיים כמו שש בשם, אין תמה, אין עולם, אין סיפור. ואילו יש, רוב המשחקים עטופים באיזשהו משהו. בעצם אפשר לשאול, כששואלים איך משחקים, שואלים על המכניקה, כששואלים על מה המשחק, שואלים על הסיפור או לעולם. ובתור מעצב מתחיל, והרבה מעצבים אחרים מתחילים גם, הם מגיעים לעולם של משחקים דרך התמה. זאת אומרת, יש להם בראש סיפור, אין להם בראש משחק. אוקיי, בואו ננסה לעשות משחק שעוסק בסוגיה חברתית, בואו נעשה משחק שיקרב אנשים אחד לשני, בואו ננסה לעשות משהו כזה, משחק על מאפיה, whatever. ומהנקודה הזאת קשה להתקדם, כי בהיעדר הבסיס המכני, אתה נשאר עם סיפור.
ובעצם זה מה שאתה עושה להם, את החיבור הזה.
אני בעצם אומר להם, עזבו את התמה, תתחילו במכניקה, קחו אפילו משחק שאתם מכירים, קחו אותו as is, תשנו לו את הסקין שיעסוק בתמה שאתם רוצים לעסוק. קחו מונופול, משחק שעוסק בסוג של קפיטליזם, תעשו ממנו אנטי, תעשו ממנו משחק על פליטים, תעשו ממנו משחק על המצב בארץ, מה שאתם רוצים, אבל תקחו את המכניקה הקיימת. תוך כדי פיתוח הדברים השתנו, זאת אומרת, התמה תזלוג למכניקה ואנחנו נוכל להתחיל לחשוב על חוקים שמתאימים לתמה. אבל בתור מעצב מתחיל, ואני מסתכל על עצמי, בוא נגיד 5 שנות ניסיון בייצור משחקי קופסה, או 10 שנים באופן כללי, אני עדיין מעצב מתחיל בתפיסה שלי, ללכת דרך התמה זה רעיון מסוכן, מתסכל אפילו. אז זה היה מה שגיליתי, וברגע שהבנתי שאני יכול להרשות לעצמי לקחת מכניקה או מכניקות עובדות, להתחיל לשלב אותם ביחד, להרגיש שיש בסיס טוב ואז לצקת את התמה, אני במצב הרבה יותר טוב, ואז גם קריאטיבית נפתח לי משהו והתחלתי בעצם לייצר משחקים. כשהיום הפוקוס הוא לייצר תרגילים למשחקים, כך גם נוצר החיבור עם תעשי ידע וכך גם הקורסים שלנו בנויים. המטרה שלי היא לא לתסכל את הסטודנטים שמגיעים, כמו שהיה הקורס הראשון, סליחה חבר'ה, הקורס הראשון די התגלצנו עליכם.
את החלק הזה אנחנו נשמיד.
לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. הם כבר הפנימו. אחוז התסכול היה גבוה, כי היינו נותנים משימות שהן מאוד קשות. אבל מאוד השתפרנו בזה ולמדתי היום איך לייצב תרגילים, שבעיניים כמו משחקים בעצמם, איך לייצב תרגילים שיגרמו לך להיות יצירתית ולהצליח בתרגיל, ותוך כדי כך ללמוד את המקצוע של ייצור משחקים.
מדהים, שבכלל נושא של פיתוח יצירתיות הוא תחום בפני עצמו, שזה עולם, וואו, ענק, ענק, ענק. אחד השירים הנוספים שבחרת היה שיר שנקרא אתמול.
כן.
יאללה, ספר לנו.
אני חושב באופן כללי ששנות ה-80 זה השנים הכי טובות למוזיקה. כל המוזיקה שאני שומע מגיעות איכשהו דרך העשור הזה למעט מתי כספי והאלה שלו. אני עם שתי אחיות גדולות בבית, כאילו, גדלתי עם שתי אחיות גדולות, שגדולות ממני בערך 10 שנים, אז הם שמעו את המוזיקה ואני הייתי מאזין לה. וזה פשוט שיר שמחזיר אותי אחורה, ומעבר לזה הוא סופר קול. אז טובה קרטנר, זה השיר.
יאללה. השירים רצים להם ומתנגלים להם, והתוכנית שלנו ממש ברבע האחרון שלה. כל אורח שמגיע אליי מקבל איזושהי מזכרת קטנה, שי, תעודה.
די.
באמת, בחיי, היא מגנט.
וואו.
ומה שכתוב כאן, שתודה שהגעת להתארח בתוכנית. אנחנו לא מפסיקים לשחק בגלל שאנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים בגלל שאנחנו מפסיקים לשחק.
זה נכון.
כן, ויש לך פה עוד מגנטים לחלק לילדים בשכונה.
הם מתים על מגנטים
שם. ברור, 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 ברור. אז זה בשבילך, אחר כך נכניס את זה. בכבוד.
תודה רבה, זה נפלא.
בכיף, בכיף, בכיף.
באמת יש פה הרבה מגנטים.
כן.
תקשיבי, תלמדי אותי שיווק, דוקטור חיננית, לא יפרפלת.
בשמחה.
כל התמונות האלה והמגנטים, כלום מזה אנחנו לא עושים.
אז יאללה, אנחנו נדבר על זה.
אני גם צריך מגנטים.
בשמחה רבה.
אוקיי.
בשמחה רבה, רולאפים, עניינים, אתה רואה?
לא, לא, הכל פה ממותג.
הכל ממותג ומתוקתק כמו שצריך, לעילה ועילה. עשית, אז צריך להראות את זה. איפה מתחבר אליך הביטוי הזה, בהתחבר, המשפט המדהים הזה, בהתחבר לאיפה תראה את עצמך בעוד 10 שנים? אוף, מה עשיתי לך עכשיו?
זו שאלה קשה, כאילו מה, מישהו יודע להגיד איפה הוא יראה את עצמו 10 שנים?
איפה אתה רוצה לראות את עצמך? בטח יש לך איזה ויז'ן, משהו.
הוויז'ן, זה לעשות מה שאני עושה זה די להמשיך לעשות מה שאני עושה. סקייל יותר גדול אולי, אבל לא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו חברה קטנה, אני אוהב לשמור על זה ככה. אין לי ראש עכשיו לדברים כאלה. אני חושב שכל עוד אני עושה את מה שאני עושה, חוזר, אם נחזור לטוס, זה משהו שיפסיק. עכשיו זה מרגיש מוזר, אבל כאילו, יש את החופשות עבודה האלה, שאתה טס לכנס, עושה סדנה, זה נפלא. איזה 3-4 כאלה. אני לא צריך יותר מזה. זה כאילו ממש, מה זה הקטנתי ציפיות? שהייתי נער, בן 20 וזה, אמרתי, טוב, אני הולך למפיק מוזיקלי עם טורף. עכשיו אני פשוט רוצה להמשיך לעשות מה שאני עושה, ושלא ינפצו לי את הבועה שלי, כמו שקרה בשבועות האחרונים. לא רוצה שתזדקו לי את זה, אני רוצה להמשיך לשחק, ולגרום לאנשים לשחק ולעצב.
טיפים למעצב מתחיל, או מישהו ששומע אותנו, ולא משנה מה הגיל שלו, כי אנחנו יודעים שהיום אין גיל לשום כלום.
אל תחכי לאף אחד. זאת אומרת, אתם רוצים לעשות משחק דיגיטלי, יש היום אמצעים שאתם רוצים לעשות את המשחק הזה בלי לחכות לאותו מפתח או אותה מפתחת שיגאלו אתכם מהאיסורים של הקוד. יש את קונסטרקט, יש מנויים אחרים, תתחילי לעשות. אותו דבר גם במשחקים, משחקי לוח וקופסה. זאת אומרת, לא צריך לחכות לשום דבר. אתם רוצים, תעשו. רק מעשייה אפשר באמת לגדול וללמוד, ובאמת ללמוד את הדבר הזה. גם קריאה זה חשוב ונחמד, אבל בסופו של דבר צריך לעשות דברים. אז זה הטיפ שלי.
תשמע, אני חושבת שהטיפ הזה הוא קצר, קולע, ממוקד, וזה מה שנקרא לא רק לחלום, אלא לצאת ולהגשים.
כן, לעשות, לעשות. לעשות, הכי חשוב לעשות.
אני איתך לגמרי. אנחנו עומדים לסיים את התוכנית, ואנחנו נצא כמובן עם אחד השירים שבחרת, או איזה שיר על שולה, כאילו, תשמע, זו הבחירה שלך. אם אנחנו משנים את התוכנית שלנו, יוצאים עם איזה שיר על שולה, או...
יש שיר אחד על שולה.
נכון, יש משהו, אני ושולה בחצר, משהו, נכון?
של להקת האטרף. הנה פריט טריוויה משעשע, כשהם הופיעו בזהו זה, לא נתנו להם לשיר את המילים האלו, כיוון שהם מילים שהם מאוד אקספליסיט, אז הם שינו את זה לאני ושולה בבריסל.
אה, אוקיי.
ויש אנשים שעדיין חושבים שזה השיר, אני ושולה בבריסל, אך לא, זה אני ושולה בחצר, הוא מדבר על שכנה טובת לב שהייתה מאכילה חתולים, כמובן. לא, בואי נצמל לתוכנית המקורית.
ברור, זה היה...
עם כל הכבוד לאטרף, שמלאקם מעולה.
לא, ברור, ברור. תראה, יש שני שירים נוספים. אחד זה אולי.
לא, אולי שמענו. אה, לא, לא שמענו את אולי. אולי של ריו, נכון.
ויש לנו את שיר של קיץ.
בואי נלך על אולי.
נלך על אולי.
כן.
אז לפני שנלך על אולי, אני ממש רוצה להודות לך על שיחה מרתקת. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לגיל, וכמובן להודות לך שוקי, ולהודות לכל הצופים והמאזינים שלנו. ואני מאוד מאוד נהניתי.
גם אני.
היה לי פן לגמרי, מחכים, מעשיר, מלמד, וכל דבר שנראה לך רלוונטי, להוסיף אותו אחר כך בפוסט שיהיה, קורסים.
קורסים של Hands on Games, אפשר להסתכל באתר שלנו כמובן.
שים שם כישורים, תרגיש בנוח, תרגיש חופשי.
אנחנו נעשה ספאם חבל על הזמן.
תפציץ חבל על הזמן.
והניוזלטר, יש לנו ניוזלטר שיוצא פעם בשבוע, פעם בשבועיים.
אז אתה מוזמן להעלות אותו גם לקבוצה שלנו של פליי דה פדגוגיה, בשמחה ובאהבה, אפילו באופן קבוע, באמת, בשמחה רבה.
סגור. יש לי איזה מוקלט.
אנחנו ניפגש בעוד שבועיים עם התוכנית פליי דה פדגוגיה, ואני רוצה להודות לכולם, שיהיו לנו ימים טובים, מהנים, משמחים, ומלאי משחק ושחוק. תודה לכם.
יש לה עיניים גדולות של ים ושיער ברוך צמר גפן לבן ארוכה כמו הלילה הלב שלה מושך